הרב בני לאו.
הגענו לפרק האחרון של הושע. אמרתי אתמול שאת הפסוק הראשון של פרק י' ד' אני עוד שומר לפרק הקודם, שמתאר איך השומרון יחרב עד הסוף, כולל תיאור אכזרי של העוללים שירוצשו ואנשים מהרות שיבוקעו. זוהי נבואת החורבן הסופי ששייך לפרק הקודם. הפרק שלנו טוב להתחיל אותו עם פסוק ב', שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים, שובו אל אדוני, אמרו אליו כל תישא עוון וכחטוב, ונשלמה פרים שפתנו. הקריאה של הושע לתשובה בחתימת הספר מעוררת תקווה טובה. אם יש תשובה, זאת אומרת שאין חיתום דין. בחלק הראשון של הפרק של 100 מילים פסוק ב' תשובה ישראל, יש ממש הכוונה איטית מאוד, מדודה מאוד, שבה הנביא מתאר את הבקשה של השם מישראל איך לשוב אליי. הוא אומר את זה לאט לאט. זה אולי הדבר הכי יפה בפרק הזה, הקצב של התשובה. לא עצם התשובה, אלא איך, לא המה. כולם רוצים לחזור בתשובה. היינו בפרק ו', אם אתם זוכרים, בתשובה שנקראת אינסטנט, שאומר הנביא, הוא יח ויחבשנו, יקיימנו מיומיים, ביום השלישי יקיימנו ונחיה לפניו. יש איזה רצון לחזור בתשובה, אבל שזה יהיה מהר ושזה יהיה קל ושלא נעבור תהליך. והושע אומר, אין דבר כזה. יש תהליך של תשובה, והתהליך הולך לאט, 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 לאט. לא קופצים. הושע מתאר לנו את התשובה כממש ספר הדרכה מעשית בצעדים מדודים, איך שווים אל השם. לא בבעלה, ולא בלחץ, לאט לאט. הצעד הראשון שהושע אומר לנו, שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת מעווניך. עד ולא אל. ההבדל הזה בין שובה עד השם ולא אל השם הוא עצום. מי ששב אל, אני שב אל, אני רוצה מיד להיות במקום. זה מישהו שאין לו סבלנות, לא לתהליך, לא לתיקון, הוא רוצה רק את התוצאה. אל השם. אי אפשר ככה. הנביא הושע עוצר אותו. הוא אומר לאט לאט. שובה ישראל עד. עד. אל תקפוץ. אל תיכנס פנימה. לאט לאט תיכנס עד השם אלוקיך. נחמה ליבוביץ' לימדה אותנו את זה בעיונים בספר בראשית. בספר דברים, סליחה, כשהיא עוסקת בפרק התשובה של דברים, פרק למד, היא מתארת את ההבדל הזה בין אל לבין עד, דרך פרשנים מימי הביניים. השיבה של הושע עד השם אלוקיך זה השלב הראשון. אתה הגעת לעד השם, אז עכשיו תתחיל להסתכל ישר בעיניים על מה שעשית. קחו עמכם דברים, שובו אל השם. אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשי ידינו אשר בך ירוחם יתום. פרשנים רבים למדו מהפסוקים האלה את דרכי התשובה המעשית, למשל, הגדול שבכולם הרמב״ם, שבונה את הקונסטרוקציה הגדולה של איך נראה תהליך התשובה, מצוות הוידוי, כותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ב', הוא כותב ככה, מהי התשובה? שיעזוב החותך את אותו, יסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד שנאמר, יעזוב רשע דרכו, ויתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא שנאמר, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. וצריך להתוודות בשפתיו. אתם שומעים את הרמב״ם מצטט את הושע בתשובה, בתהליך הוידוי. לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. זה ממש העם בתהליך התשובה של הושע, שמתחנן לתשועת אשור, לסוסי מצרים. מי יכול להושיע אותי? מי פנוי לתשועה? נכון, כל התהליך של התשובה של העם שראה הושע הנביא מול העיניים, זה עם מדורדר שנושא עיניו סביב סביב ואומר מאין יבוא עזרי, האם ממצרים בדרום או מאשור שבצפון? והנביא אומר, זה הכל גמור, אתם טועים בדרך. עכשיו אתם צריכים לחזור אל השם. אמרו אליו, תשובת וידוי, אמרו אליו, ממש הוראה מעשית, תגידו במילים האלה, כל תישא אבון ותישא טוב, נשלמה פרים שפתנו, ממש לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום, אומר הנביא. מה זה המילים האלה? בתוך הוידוי, אשר בך ירוחם יתום, אם אתם חושבים על הרעיון הזה, אתם זוכרים בפרק י' תיארנו את היחס של השם וישראל כאבא שנושא את ילדו על כתפיו או בידיו, ולא עוזב אותו, לא נוטש אותו, לא ייתן לו לאויב להיכנס. והנה כאן, אנחנו יכולים על רקע זה לראות את האהבה הזאת של האבא שאוהב את בנו, והנביא אומר, אשר בך ירוחם יתום. פתאום הוא מתאר את ההרמוניה הזאת, שהילד הנטוש שנהיה יתום, פתאום הוא מוצא נחמה. והוא ממשיך הלאה בפרק, ארפה משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו, אהיה קטל לישראל, יפרח כשושנה, יח שורשיו כלבנון. איזה יופי, במקום התשובה האינסטנט של פרק ו', ענן בוקר, טל משקים הולך, שזה בא והולך, ולא משאיר שום רושם בעולם. הנה כאן התשובה היפה, תשובה מלאה, תשובה עמוקה, תשובה שמחברת עם עם אלוהים ועם ארץ. כל התשובה הזאת של הושע היא שירת התשובה. הפרק הזה הוא כל כך חריג, בגלל שהוא בנוי ממש כדיאלוג בין השם לבין ישראל. הוא לא מדבר על, הוא מדבר עם, הדיבור נורא אינטימי, נורא קרוב. כל מי שקורא את הפרק הזה מרגיש שהוא נכנס לתוך חדר ייחוד של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. הוא לא בא עם איזה שוט ומצליף את התוכחה, אלא הוא בא בשקט, באינטימיות, הוא בא לשוחח באהבה עצומה. יש המון אהבה בפרק הזה. ישראל, אמרנו מקודם, מכנים אותם יתום בגלל התחושה של העזיבה של השם. אחרי זה אנחנו יכולים לקרוא הלאה את איך שהוא מציע אבא ובן שנפגשים. זה לא סתם שכל קהילות ישראל בחרו את הפרק המיוחד הזה שיקרא בבתי הכנסת בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים. יש תחושה נורא אינטימית, נורא עדינה, נורא אופטימית בפרק הזה. כשקוראים את זה מעל ההיסטוריה, חוצה את כל הסיפור של תולדות עם ישראל, בעצם מזמינים כל אדם באופן פרטי להיכנס לתהליך התשובה. ולכן הבחירה הזאת בהושע פרק י' היא בחירה כל כך יפה, כל כך נכונה. כשאנחנו חושבים על הקריאה ההיסטורית הריאלית של הושע בימי נבואת חורבן השומרון, כשישראל נמצאים בתהום, זה קריאה שנשמעת כל כך רחוקה. הושע בעצם משחרר את עצמו מאחריות הפוליטית הריאלית. הושע לסיום הספר נושא עיניו לעתיד. הוא חותם את הספר כאן, אבל המבט שלו חוצה את ההיסטוריה. המבט שלו הולך לאיזו תיאולוגיה שמחייבת יחסים חדשים לגמרי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וכך הוא חותם, מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. חזק חזק ונתחזק.